אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אייל ורד.
שלום, כאן מורשת חברותא, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. הערב אנחנו לומדים תנ"ך יחד עם הרב אייל ורד, רב במכון מאיר, רב קהילת יחדיו בפתח תקווה. שלום לך, כבוד רב אייל ורד.
שלום וברכה ידידיה, ערב טוב למאזינים. אנחנו ננסה לעסוק במעגלי תיקון בתוך התנ"ך, בתוך התורה, לראות איך התשובה היא מין סיפור מתגלגל כזה. שפותח איזה פתח והולך ומתגלגל, יש לזה המון המון דוגמאות בתנ"ך. התשובה היא לא קו אלא עיגול, היא איזה מין אירוע הולך ומתגלגל, והרבה פעמים הדברים מתקנים רק כמה דורות אחר כך, אבל בסופו של דבר הם באים לידי תיקון.
אז דיברנו על אדם הראשון, אז בואו נתקדם לדור הבא, לקין והבל, והנה מתברר שהסיפור של חטא זה משהו כנה שעובר ב... תורשה, ירושה, וקין הוא האדם הראשון שחוטא, ומתברר גם האדם הראשון שחוזר בתשובה ומלמד על תשובה. המדרש בכלל מספר על כך שהאדם הראשון שחטא, התשובה שלו התגלתה על ידי הבן שלו קין, כשהוא ראה שקין חזר בתשובה, אמרת, או, גם אני אחזור בתשובה, ואז אמר את מזמור שיר ליום השבת.
כן. אז בואו נתחיל רגע מההתחלה, וננסה להבין מה היה שם. יש כאן באמת סכסוך בין אחים, וזה לא הסכסוך הראשון, שנגמר בצורה טרגית. יש בו גם מרכיב של תשובה שציינת, אבל זה לא צומח מעין, זה לא קורה סתם. יש איזושהי סיבה שהדברים האלו קורים, וגם המדרש, בעקבות הפסוקים עצמם, פשט המקראות, מתאר סיטואציה קצת יותר מורכבת מאיך שאנחנו תופסים אותה. אז ממה זה מתחיל?
אבל רגע, אני רוצה רק להבין, שאתה מדבר על חטא של קין, ממתי אתה סופר לו את החטא? מרגע שהוא רצה הרג, או לפני כן, כשהם באו להקריב את הקורבנות, הנה, רואים שבסופו של דבר, הקורבן שלו לא מתקבל, אז יכול להיות שכאן אולי היה החטא הראשון שלו?
אני רוצה ללכת אפילו עוד צעד אחד קודם. כן, והאדם ידע את חווה אשתו, ותהר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את אדוני. כלומר, היא יולדת ילד, חזל אומרים שהם היו תאומים, כן? היא יולדת ילד, היא קוראת לו בשם, קין, וגם יש סיבה. מה הסיבה? קניתי איש את אדוני. כלומר, עכשיו, זה פסוק מאוד מעניין, עכשיו באמצעות העובדה שיש לי ילד, אז האיש שלי קנוי לי, בעלי יותר לא יעזוב אותי, ודרך זה אני גם, יש לי ציר פתוח על הקדוש ברוך הוא, כי אדם הראשון אני ציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, קין הוא ילד שיש עליו הרבה מאוד ציפיות. דרכו האישה בטוחה בקשר שלה עם בעלה, אתה זוכר דיברנו מהפעם הקודמת על החשדנות ועל זה. דרכו היא אומרת, יהיה לי גם צינור ישיר אל התיקון, אל הקדוש ברוך הוא. כל הכבוד.
אבל עדיין יש כאן איזה ביטוי של קין, של קניין, רכוש.
קניין, בסדר. אבל אנחנו עדיין לא יודעים שזה במשמעות שלילית. אבל אז כתוב, בתוסף ללדת את אחיו את הבל. ויהי הבל רועה צאן וקין היה עובד אדמה. ותוסף ללדת את אחיו את הבל, שים לב מה לא כתוב כאן, לא כתוב כאן שהיא קוראת לו שם, אלא אחרי זה היא ילדה עוד מישהו. מי זה המישהו הזה? הוא כלום, הוא הבל. לא כתוב ותקרא את שמו הבל. הוא, כלומר, נולד כאן ילד שאיך שהוא נולד בעצם אומרים לו, האמת, אתה מיותר. אין בך צורך, אין לך מקום, אין לך שליחות, אין לך ייעוד. ומה עושה אדם, ידידיה, שמרגיש שהוא...
חוי.
שהוא אין לו מקום. אדם שאין לו מקום, הוא חסר מנוחה. הוא חסר מנוחה. אני בדיוק עכשיו, מישהו הביא לי, אחד התלמידים הביא לי לקרוא את הספר של חילי טרופר, מקום בעולם. מקום בעולם, על תיכון ברנקו וייס. כן, ספר יפה מאוד כמובן, והתיכון מקסים, והתוכנית שנעשתה עליו, תיכון ההזדמנות האחרונה, גם היא מקסימה, את מעורר השראה. וחלק מהז'אנר זה שלשם מגיעים אנשים שלפני כן לא היה להם שום מקום שהאמין בהם ונתן להם משמעות ונתן להם תקווה. כן, שם באחד פרקים, אחד התלמידים שם אומר, שואלים אותו מה החלום שלך, אז הוא אומר, אני אין לי חלום. אז הוא אומר, החלום שלי זה שיהיה לי חלום. כן, כלומר, זה... אז נולד כזה מישהו לאנושות, שהחוויה הבסיסית שלו היא שאין לו מקום, וקודם כל אנחנו מדברים על מעגלי תשובה, צריך לדעת שמעגל תשובה, הרי תשובה זה לשוב אל, לאן אתה שב, אתה שב אל משהו שהוא שלך, אתה שב אל המקום שלך, אתה שב אל הייעוד שלך, כשנולד מישהו ללא ייעוד, הוא נהיה מסוכן, וזה מה שקורה בהמשך. בוא נראה רגע את הפסוקים, כן? קודם כל, ציינת מקודם את הסיפור של הקורבן. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה ממך לאדוני, והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלביהן.
גם הוא.
גם. גם. איך זה להיות מישהו שכל הזמן אומרים עליו, אתה גם. כל מקום שהוא מגיע, כבר אח שלו היה לפניו. אולי לא קוראים לו, אתה אח של קין. כן, זה ספרים על הבן של משה מנדלסון. הוא היה הבן של משה מנדלסון, והבן שלו היה איזה מלחין דגול. אז הוא אומר, בהתחלה הייתי הבן של אבא שלי, ועכשיו אני האבא של הבן שלי. כן. אף פעם לא הייתי אני. כן, אז הוא גם, אתה גם. אתה גם. קין הראשון, קין היוזם, קין, והבל הוא הגם. אמנם, הבל הקריב, חלק מהניסיון שלו להתבלט, הוא הקריב את המובחר ביותר. ואז הקורבן שלו...
התקבל.
בדיוק, וכאן יש איזה... יפה, אז בוא נראה מה קורה.
אז כאן חל מהפך?
לא לגמרי. כי הדו שיח עדיין של הקדוש ברוך הוא זה עם קין. ויאמר אדוני אל קין, בסדר, הבל הקריב, אבל מי זכה להתגלות?
קין.
קין. כאילו קין הוא כמו בעל תשובה כזה, הבעל תשובה הראשון, למה נפלו פניך? לא אם תתבסת, ואם לא תתיב לפתח אתה תרובץ, ודרך התשוקות אתה תמשול בו. עכשיו תראה את הפסוק, איך חזל קוראים את הפסוק הבא. האמת זה פשוטו של מקרא. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בי אותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. עכשיו הפסוק הזה הוא קשה מבחינה תחבירית. כי כתוב, ויאמר קין אל הבל אחיו, ומה לא כתוב?
מה הוא אמר?
מה הוא אמר לו? אז חז"ל אומרים שזה ככה. שהם רבו ביניהם. הריב הידוע על מה הם רבו, על
הרכוש, רכושים וכו'. כן.
ואז הבל תפס את קין ורצה להרוג אותו. חוזר. הבל תופס את קין ורוצה להרוג אותו. התסכול, הזעם, הכאב, העובדה שאין לי מקום, שתמיד אני גם, תמיד אני אחריו, ותמיד זה, הוא אומר, אני עם הדבר הזה יגמור. כן? אדם שאין לו מקום, הוא מסוגל חלילה לעשות דברים נוראים. ואז, ויאמר קין אל הבל אחיו, מה הוא אומר לו? חז"ל אומרים, הוא אומר לו, מה, אתה תהרוג אותי? איך תהרוג אותי? כלומר, רק אני ואתה בעולם. בטוח ידעו שזה אתה. מה תגיד לאבא? הוא אומר לו. ואז הבל מרפא, ואז, מה כתוב? אחרי שהבל מרפא, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. למה צריך להגיד ויקום? כי קין היה מתחת, והבל היה מעליו.
הוא התנער.
ואז הוא התנער והרג אותו. כלומר, אם אנחנו בעצם מנסים לאפיין את הסכסוך, זה העובדה שאח אחד לא הותיר מקום, לא אפשר, לא נתן מקום לאח אחר. הוא פשוט מילא את כל החלל.
כי הוא הבכור.
כי הוא הבכור, כי יש לו שם, כי הוא החביב על להורה וכו'. והדבר המעצבן, שגם כשהוא נופל, גם כשהוא מקריב את הקורבן הלא טוב, הוא זוכה להתגלות עם הקדוש ברוך הוא. אצל הבל כתוב שהקדוש ברוך הוא שעה למנחתו, כנראה ירדה אש מהשמיים, בסדר? אבל דיבור, תקשורת, הייתה רק לקין. אז הבל מהתסכול הזה, הוא רוצה לקום על קין ולהורגו, קין אומר לו, מה אתה עושה? בסוף קין הורג את הבל, בסדר? אז יש כאן איזה מין, הייתי אומר ככה, אם אני אנסח את זה בשפה הישראלית, כן, החטא הבסיסי הזה שמופיע בפרשת בראשית, הוא העובדה שאנחנו נוטים, נטייה, לא לתת מקום לאנשים בידם. כן? יש ביטוי באנגלית, he's full of himself. האדם מלא מעצמו. כן, הנטילת מקום הזאת, שגם שנמצא לידי, גם הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, גם הוא יש לו ערך ומקום בעולם, גם לא מגיע, כן, היא בעצם, בסופו של דבר היא דרדרה.
זהו, כי הרי כשהקדוש ברוך הוא בא ומתגלה אליו, הוא שואל אותו, איפה הוא? כן. והוא אומר לו, השומע אחי אנוכי, כלומר, אתה רואה שהוא ממשיך, הוא בעצמו, קין ממשיך לא להתייחס אל האחר, כאילו הוא כבר, מה שהיה היה.
כן. אז מעבר לעובדה שיש כאן הסתרה שדיברנו עליה בפעם הקודמת, יש כאן גם תפיסה. מהי התפיסה? התפיסה היא שבאמת אני לא אחראי על ה... אתה יודע, זה קצת, הייתי אומר, זה התפיסה הקפיטליסטית. בסדר? אני לא אחראי שאתה תצליח בחיים. לא אחראי. אני אחראי עליך, אתה רוצה, תצליח, תפתח, תעבוד, תרוויח, יהיה לך, לא תעבוד, למה אתה מבקש את זה ממני? כאילו, מה? לא ידעתי. אומר הקדוש ברוך הוא, קין הקדוש ברוך הוא, אין לנו מאבק. הוא רוצה להרוג אותי, אני רוצה להרוג אותו, בסוף אני הרגתי אותו, מה, כאילו, מה אתה רוצה ממני? ויש שם גם איזה קל בחומר, כאילו, מה אתה שואל אותי? אתה, כאילו, קין אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? אתה נתת לי את הכוח לרצוח, מה, כאילו, תבוא בטענות על עצמך, כן? אז התפיסה הזאת היא בעצם מאוד מאוד מחדדת את, עזוב רגע, שים רגע בצד את העובדה שכגונב דעת העליונה. בוא נגיד שקין ידע שהקדוש ברוך הוא יודע מה קרה להבל. הוא לא באמת ניסה להסתיר, אבל הוא בא בטענה מוסרית. הוא אומר, ככה זה בני אדם, אנחנו, בראת אותנו יצורים תחרותיים, ואם אני מנצח, אני לא צריך להתנצל על זה. כן, היה לי מאבק מול ההבל, והכרעתי את המאבק הזה, מה אתה רוצה ממני? כן, זאת נקודת המוצא של האנושות, ואולי גם של כל אדם, שהוא אדם בתוך עצמו הוא גר, בתוך עצמו הוא גר, והוא אדם קרוב אל עצמו, וכן על זה הדרך. ואת כל הדרך הארוכה בספר בראשית, אפשר להגיד שהיא דרך שנועדה לתקן את הנקודה הזאת. כן, אני אעשה ספוילר לעצמי ולתוכנית ולמאזינים, ואגיד שאנחנו, הקצה, זה לא יהיה בדיוק הקצה, יהיה קצה אחר, אבל אנחנו נצטרך לעבור מי, לא ידעתי, השומר הכי אנוכי, אנחנו נצטרך להגיע עד, כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי, ואתה יושב מעבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל ימיכיו, כן? של ערבות גמורה ואחווה. אבל יש כל מיני תחנות שצריך לעבור בדרך. התחנה הראשונה היא אצל קין עצמו. התחנה הראשונה היא אצל קין עצמו בתיקון שלו. מה התיקון של קין? כן? מה התיקון שלו? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה ארור, אתה מן האדמה שפצת את פיה וכולי, נא ונד תהיה בארץ.
המפגש עם כולם, אל תהיה רק עם האדמה, עם הרכוש הפרטי שלך, אלא תצא אל העם, תצא אל אנשים.
כן, אז קודם כל, זה ברור שאין פה רק נקמה, אלא יש פה גם תיקון. כשאדם מונע ונד, ככה גם הרמב״ם אומר בלכות תשובה, כשאדם חווה גלות, אז הוא קודם כל זקוק שיעזרו לו. הוא רואה את העולם מזוויות שונות, הוא רואה את האנשים בצורה שונה. הביטחון, העוצמה, היציבות, גורמת לאדם להיות ערי לב. העונש של הגלות, והרמב״ם באמת אומר שבעל תשובה גולה ממקומו, מהתיקון של בעל תשובה זה שהוא גולה במקומו. הגלות טיפה מערערת את היציבות ואת, ואת הביטחון וכן על זה הדרך, ונותנת לאדם קצת יותר רגישות לסביבה שלו. יש כאלה שאומרים שקין קצת מרד בזה, ולא עשה את התיקון עד הסוף, מפני שמה הוא עושה בסוף?
הוא בונה עיר.
בונה עיר, כן? וידע קין את אשתו בתער ותלדת חנוך, והיא בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. כלומר, אוקיי, אז לא אני, אז אתה. בסדר? כלומר, עיר, ועוד פעם עיר זה יציבות, וזה מגדלים, וזה עוצמה, ואיך הוא קורא לעיר? קוראים לעיר חנוך, כלומר, עוד פעם העוצמה, כאילו שוב פעם הניסיון האנושי הזה, שאחרי זה ילך מתפתח בסדום, לייצר איזו עוצמה שהיא ערלת לב, היא לא רואה את האחר, היא לא רואה את הזולת, היא לא רגישה, היא רוצה להשתלט לבד. זה החטא הבסיסי. החטא הבסיסי של האדם זה שהוא לא, אומרים, יש פסוק באיוב, כתוב, התעס אדם כדגי הים. אז שואלים, מה, למה? מה פשר ההשוואה? אז אומרים בעלי המוסר, שכל בעלי החיים, הם לא אוכלים את בני מינם. לא אוכלים את בני מינם. אריה לא אוכל אריות, באופן בסיסי. הוא הורג אותם לפעמים, אבל הוא לא אוכל אותם. וכן על זה הדרך. הבעל חיים היחיד שאוכל את בני מינו זה דגים. ובני אדם. ותעס אדם כדגי הים. בסדר? כאילו התחרותיות הזאת, והיא נקודת המוצא של פרשת בראשית, ולאורך ספר בראשית אנחנו נלך וננסה לתקן אותה, תיקון אחרי תיקון, נקודה אחרי נקודה, עד שנגיע לתיקון השלם, שבעצם הוא יהיה מבחינתנו סוג של איזה הוראת דרך לעתיד.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, אנחנו לומדים את הפרקים של מאבקים בין אחים ותשובה, והדגם הזה של מאבק בין תאומים, בין אחים, הוא הולך וחוזר על עצמו בתורה, בתנך, ואפשר להזכיר אולי בדרך את הסיפור של יעקב ועשיו, גם שוב רצון של עשיו להרוג את יעקב.
כן. כן, סיפור יעקב עשיו, אנחנו, הוא בפני עצמו, ונשאיר אותו להזדמנות אחרת, כי הוא בסוף קורה כאילו מחוץ לבית ישראל. ואני רוצה לדלג איתך ועם המאזינים הקדושים, בעצם לסיבוב הבא, שזה יוסף והאחים.
שגם שם האחים רוצים להיפטר מיוסף.
כן, אבל בואו ננסה להבין למה. מה הסיבה? מה הסיבה שבעצם חוזר כאן כמעט, בעיניי, אני אתחיל קצת אולי מהסוף, בעיניי זה מאוד מאוד יפה, מאוד אמיתי, שהתורה מתארת, אתה יודע, לא כמו בספרות המהונדסת, שמיד חוזרים בתשובה ומיד הכל בסדר. התיקון הוא הרבה פעמים לעבור מגרוע מאוד לגרוע, לקצת פחות גרוע.
יש תהליך.
יש תהליך עד שאתה בעצם מגיע, מגיע לסיום. אנחנו כאן כרגע נתעסק להצליח לשים את הגבול קצת לפני מה שעשה קין לאבל. קודם כל בוא ננסה להבין, שוב פעם, מה יש לאחים נגד יוסף.
רואים פה שוב אח דחוי.
כן, אבל למה? מה הסיבה?
כי יעקב אבינו מקרב אותו.
אז אפשרות אחת זה בגלל שיעקב אבינו מקרב אותו. אפשרות שתהיה זה בגלל החלום שלו. כלומר, יוסף, לא משנה כרגע מה, אבל הוא מביא משהו שונה לבית יעקב. הוא בעצם, כמו שהזכרת, הוא מאוד מאוד מזכיר את עשיו. בואו נעשה רגע הקבלות. עשיו הוא איש שעיר, יוסף מססל בשערו. עשיו יש לו בגדי חמודות, ליוסף יש כתונת פסים. עשיו הוא איש יודע צייד שדה, ויעקב, הנה אנחנו מאלמים אלומים בשדה. כן? עשיו יש לו חלומות על שלטון ועל עוצמה, והוא רוצה את הברכה, והוא רוצה, והוא בכור וכולי, ויוסף חולם על שמש וירח, ואחד עשר כוכבים שמשתחווים. כן? זה נראה שיש כאן מישהו שהוא מאוד מאוד דומה, זה רעיון מוכר, זה רעיון ידוע, אבל אחרי הכל, עשיו, שהוא נדחה, זה משהו אחד, ויוסף, שהוא בנה של רחל, שהיא כולה עלמה יודעים שהיא האם האהובה על יעקב, וכמובן בנימין וכולי, אבל האחים לא נותנים לאפשרות אותי מקום. הם לא נותנים. ותשים לב, דידיה, אתה זוכר מה אמרנו בהבל? אמרנו, אין לו שם. אין לו שם. ראשית נתינת המקום לבן אדם זה ש... you name it, אומרים באנגלית. יש לו שם, יש לו... אתה מכיר אותו, אז אתה אומר...
יש לו מהות.
ואתה שאתה... אתה מעיין אותו, לא סתם, הנאצים, אך שמה, הפכו אותנו למספרים. הפכו אותנו למספרים, ובתעמולה שלהם אנחנו היינו אכברושים. יהודי אסור היה להגיד שהוא אדם, הוא היה אונטרמנץ', כן? תת אדם. אז איפה שאין שמות, תתחיל לחשוש.
אז גם פה יוסף לי, בן אחר, הוא קרוע על שם
הלאה? לא, יש לו שם, יש לו שם. יוסף זה שם יפה מאוד.
כן, אבל זה
השם העתיד. אבל כשאחים רואים אותו, ויאמרו איש אל אחיו, הנה...
בעל החלומות.
לא הנה יוסף, הנה בעל החלומות הלזה בא. בעל החלומות הלזה, זה משהו, הוא לא אח, הוא לא יוסף, הוא לא הבן של רחל, הוא לא הבן של יעקב, הוא לא כלום. הוא בעל החלומות הלזה, הוא שמאלני, הוא ימני, הוא דתי, הוא חרדי, הוא ברסלב, הוא משהו.
אין לו שם.
הוא רק אין לו שם. אין לו שם. אני חייב להגיד לכם שאחת התשובות הכי בסיסיות שצריך לעשות זה כן, כמו שמשה רבנו אומר, אתה אמרת, מצאתי חן בעיניך והידעך בשם, זה לדעת שם. אני נכנס למונית, דבר ראשון, אני או מסתכל על הפתק הזה למעלה, או שואל את הנהג, איך קוראים לך, וזה, ומתחילים לדבר. שבוע שעבר היה לי דווקא נסיעה מעניינת, נסעתי לאיזה חתונה, נהג ערבי מטירה, אחמד. 40 שנה נהג מונית, דיברנו, שוחחנו, זו שיחה יפה מאוד, עזר לי גם, הגענו שם ככה, הוא מאוד הסתדר. מה אחר כך היה את הפיגוע בפתח תקווה שנהרג הקדוש ישעיהו יוחנן, הוא הרים לי טלפון.
וואו.
הנהג הזה. הוא להתקשר, השתתף בצערך, השתתף בצער כולנו, וזה לא בסדר, וזה ממש כאב לי הלב. הרים טלפון.
מעניין.
כן? הוא כאילו שמע רב, אז פחת כל הרבנים זה... כן? פתח תקווה רב, אז הוא ככה קישר. אז אתה מתחיל להכיר אנשים בשמות, הנה, זה קורה, כן? יוסף הוא אין לו שם. אין לו שם. גם אצל שר המשקים, ושם איתנו נער, עבד עברי. ולכן, כשמישהו אין לו שם, אז לכו ונהרגיהו, ונשליחו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלטו, ונראה מה יהיו חלומותיו. וכאן מגיע התיקון הראשון. כאן מגיע התיקון הראשון, ידידיה. עוצרים לפני המוות. מי שמחרת אותו, שזה גם כן דבר חמור מאוד, יום אחד עוד יחזור. מי שרחקת אותו, יום אחד עוד יתקרב. מי שהרגת אותו כבר לא יחזור. וכאן, יש כאן אמירה של יהודה, ויומר יהודה, מה בצע כי נהרוג את?
אחינו.
אחינו. הסמנטיקה חשובה. הלשונות שאתה משתמש בהן חשובות. זה לא סתם איזה, אם אתה קורא לו בעל החלומות הלזה, או שאתה קורא לו אחינו, זה כל ההבדל, זה כל הסיפור. אם אתה קורא לו הבל, או שאתה קורא לו באיזשהו שם, זה הרבה פעמים כל ההבדל בין להרוג חלילה לבין קצת פחות מזה. אז התיקון, קודם כל מתחיל מאחינו, מאיזשהו, זה עדיין לא התיקון השלם, זה עדיין לא התיקון המלא, זה עדיין לא, אבל זה איזושהי, איזושהי התחלה. החטא של קין והבל, הנורא הזה, שאם מישהו לא בא לי טוב בעין, אני פשוט מעיף אותו, מסיר אותו מהדרך, כי אני יותר חזק, כי אני יכול, הוא קיבל כאן איזה מיתוק. עכשיו, אתה יודע, זה היה, זה הכי נוח לתאר, פשוט משפחה מושלמת, שכולם אוהבים אחד את השני וכולם, אבל זה לא חוכמה. חוכמה היא לתאר משפחה שהיא במאבק, לתאר משפחה שהיא באימות, לתאר משפחה שבה האחים מבועלים ומפחדים, כי יוסף הביא דיבתם רעה אל אביהם, ובכל אופן, למרות כזאת, הם שמים איזשהו קו. ואומרים, את זה לא עושים. זה התיקון הראשון. לדעתי, המשנה הראשונה, מסכת דבר המציע, היא מאוד מאוד מושפעת מהסיפור של קין והבל. כי זה שניים אוחזים בתלית, זה כמעט לשון המדרש. זומר אני מצאתי אב, זומר אני מצאתי אב, זומר כולה שלי וזומר כולה שלי, והגמרא אומרת שהם ראו אותה ביחד והתנפלו עליה ביחד ברחוב. מה צריך להיות ההמשך? זה כמו שניים רבים על חנייה. זומר אני נכנסתי וזומר אני נכנסתי, זומר כולה שלי וזומר כולה שלי. מה צריך עכשיו להיות? אנחנו שומעים על אנשים שנהרגים מהדבר הזה. נכון? כאילו עד כדי כך זה יכול. המשטרה מכניסה שם שבועה. זה איש שווה וזה איש, כשאתה נשבע, אתה מזכיר שיש
מישהו למעלה.
מישהו מלמעלה. אתה מכניס כאילו את הקדוש ברוך הוא לתוך
המשוואה הזאת.
אתה לא אומר, אתה לא אומר, לא ידעתי השומר אחי אנוכי, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא, ואני מנחיח אותו. אז זה הקו העצירה הראשון. אבל זה לא נגמר שם. זה לא נגמר שם כי זה מעט, מעט מדי. ואחד הדברים הבולטים שקוראים באותה פרשה בפרשת וישב, זה החורבן הטוטלי, ידידיה, של משפחת יהודה. טוב, אז יש דברים שאתה אומר, יש דברים שהם תלויים ביהודה, יש דברים שהם לא תלויים. לא תלויים ביהודה, יהודה מתעלמן. בתשועה, אשתו נפטרת, והוא מתעלמן. טוב. עכשיו, יש לו שלושה בנים לגדל, ער, עונן ושלה. והוא אלמן. לוקח אישה לבנו לער. וכתוב ש... ויהי ער רע בעיני השם. לא כתוב מה היה רע בו, אבל לא היה רע. הוא היה רע. חז"ל אומרים שהוא... מה היה הרוע שלו? שהוא... לא רצה שיוכחש יופיע של תמר וכו'. אז הוא מת. אומר יהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה והקם זרע לאחיך. לאחיך. הנה, תראה איך הסיפורים דומים. יש לנו כאן שני אחים, אח אחד מת. לא עונן הרג אותו, אבל הוא מת. אומר יהודה לעונן, בוא תקים את שם המת על נחלתו. יש פה גם חסד כלפי האישה, שלא תישאר אלמנה. וגם חסד כלפי האח, שיהיה לו זרע, ויהיה לו תקומה וכו'. וגם. מה עונן עושה?
שוב.
הוא לא רוצה. וידע עונן כי לא יהיה הזרע. למה הוא עושה את זה? מה הסיבה? למה הוא לא מסכים להקים זרע לאחיו? מה כל כך מפריע לו? אז חז"ל נותנים כל מיני דברים, זה אומר, אם היא תהיה מעוברת, יוכחש יופייה, ודברים מן הסוג הזה. אבל הפשט הפשוט הוא, זה בגלל ההלכה, שאם, ככה, אם כרגע, אם יהודה נפטר ויורשים אותו, אז מי יורש אותו? כמה אחים יש?
שניים.
עונן ושלה. אבל אם עונן יתחתן עם תמר, ויוולד ילד, הילד הזה יעמוד במקום ער, ואז הירושה תתחלק ל-3. כלומר, עונן אומר, למה שאני אפסיד? אני מפסיד אם אני עושה את הדבר הזה. ממי למדת את זה? ממי למדת שלא נחלצים לעזרת אח, ואפילו לוקחים כסף? אולי הוא שמע איזה שמועה, מה בצע? אתה יודע, ילדים יודעים הכל. מה בצע? כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים, אולי הוא שמע על המחירה הזאת. כלומר, יהודה רואה בעיניים איך העובדה שמכרו את יוסף תמורת בצע כסף,
זה מחלחל הלאה.
מחלחלת הלאה, והמשפחה שלא מתחילה להיערס. כן, ער מת, ועכשיו עונן מת, כי הוא לא מוכן לעזור לאחיו, להקים להקים זרע לאחיו, לסייע לו, לעזור לו, כן? משיקולים כלכליים. ומשפחה נחרבת. עכשיו, כמובן שגם הרמה, שגם אונן מת, אז יהודה מפחד לתת את ה... את, את, את אמר לשאלה, והוא...
הוא בעצמו מסתבך.
הוא בעצמו מסתבך. אבל אתה רואה איך זה, איך זה, איך זה הולך ומתגלגל. מישהו צריך לעצור את זה. מישהו צריך לעשות קאט לדבר הזה. מישהו צריך לשבור את, ה, את הכללה הזאת.
רק יוסף כנראה.
וזה... לא, לכאורה זה לא רק... זה, יוסף הוא כרגע...
הוא לוקח את האחריות.
אתה צודק, יוסף יעשה את זה מהכיוון שלו. כן. יוסף לא ינקום באחים וכו'. אבל מישהו מתוך הסיפור... צריך לקום ולשנות את זה, וזה כנראה יהיה יהודה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה בתנ"ך כאן במורשת, ואנחנו עוקבים עכשיו אחרי הסיפור של יוסף ואחיו, כסיפור מקביל, חזרה בתשובה לתיקון הזה של קין והבל. ואמרת על הנקודה שיהודה מצד אחד ניסה לתקן, כן, לא להרוג את יוסף, אבל התיקון לא היה מושלם והוא שילם על כך. והנה רואים שיהודה בסופו של דבר לוקח אחריות מצד האחים, הוא זה שבולט, הוא זה שניגש אל יוסף, כן, איש המצרי אז באותו רגע.
כן, כן, נכון. אז תראה, זה דברים פשוטים, אני רק רוצה היום בלימוד שלנו רגע בעיקר להתמקד בתוצאה של הדברים הפשוטים הללו. וקודם כל אני מאוד מאוד שמח שאנחנו עוסקים, כי החזל אומרים שהגמרא אומרת שעבירות שבן אדם למקום, יום הכיפורים מחפר, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו, אז אנחנו בעצם עסוקים כרגע בעבירות שבין אדם לחברו, כן? מה קורה כשאתה לא נותן מקום למישהו, מה קורה כשאתה נועל אותו, כשאתה דורס אותו, וכן זה הדרך, לאן זה מגיע, ואיך ניתן לתקן את זה. אז טוב, כולנו מכירים את העובדה שיהודה לקח ערבות על בנימין, ואת כל המחיר הכבד שהיה יכול להיות כתוצאה מן הדבר הזה, וכו' וכו'. בסדר? יפה. בגלל שפרשת ויגש היא נאמרת בווליום מאוד מאוד עוצמתי ודרמטי, אנחנו מפספסים פה איזה סיפור דרמטי לא פחות. בסדר? שהוא בעצם הפרי של כל הלימוד שלנו, ידידיה. מהו הסיפור? הסיפור הוא שיהודה בא אל תמר וכו' וכו', ותמר יולדת תאומים. עכשיו, התאומים האלה, זה המקרה הכי מסובך בספר בראשית. אנחנו בעצם עסוקים כאן בתאומים. קין והבל הם תאומים לפי חז"ל, יעקב ועשיו הם תאומים לפי פשוטו של מקרא, ופרץ וזרח גם הם תאומים. בעוד שקין והבל, לפחות לפי מה שמתואר, ברור שקין הראשון והבל השני. בעוד שאצל יעקב אבינו, ברור שעשיו הראשון ויעקב השני, ולכן יעקב צריך לקנות את הבכורה. אצל פרץ וזרח,
יש סיבוך בלידה.
זה הכי מסובך. למה זה מסובך? כי מה כתוב? מי יצא ראשון? מי מוציא את היד ראשון?
זרח
מוציא את היד ראשון, נכון? ואז מה עושה? ואז מה עושה המיילדת? כשזרח מוציא את היד ראשון,
קושרת עליו את השני?
את החוט השני הזה האדום. ואז מה?
הופ.
ואז פתאום פרץ תופס שם את הידיים, מעקם לו את הידיים וכולי.
הוא יוצא.
והוא יוצא, כן. והיא בלידתה, והייתן יד, והיא ככה מיילב לתקשור על ידו שני, למור, זה יצא ראשונה. והיא כמשיב ידו, והנה יצא אחיו. ותאמר, מה פרצת עליך? פרץ, ויקרא שמו פרץ. ואחר יצא אחיו, אשר על ידו השני, ויקרא שמו זרח. אז מי הבכור פה? מי הבכור?
שאלה, איך קובעים בכור? לפי היציאה או לפי ה...
זה ספק, איך שמעון שקופ אומר, יש ספק במציאות, יש ספק כאילו באמת. באמת לא יודעים מי הבכור. יש פה שני אחים ש... אצל יעקב ועשיו אתה יכול להגיד שבאמת,
זה ברור,
זה ברור ויעקב, יש תלונה. פה באמת, הספק הוא לא ניתן להכרע, כן? זה ספק במחליף פרה וחמור, אתה לא יכול להכריע בספק. ממון המוטל בספק. מי הבכור כאן? מי שעושה את היד, מי שעושה את הראש, מי... אלה האחים שהכי היו אמורים לריב. הכי היו אמורים, כל... וגם זה פלונטר של העולם לא תצא ממנו. כל מי שתגיד לו שהוא בכור, הוא ירגיש, השני ירגיש מתוסכל. בסדר? יותר מסובך מזה לא יכול להיות. ותחשוב שגם אחד מחזיק ראייה. הנה, חוט, אני הייתי הראשון. והשני אומר, זה חוט, איך תמכור את החוט שלך בכותל המערבי? אני הייתי את הראש ראשון. פוטנציאל נזק ופוטנציאל סכסוך הגדול מכולם.
ולא שמענו על הנברא ביניהם.
עכשיו, שמה תגיד, אוקיי, בשביל לריב, צריך גם שיהיה על מה לריב. בסדר? זה שאתה מספרים על, ככה רוצים להגיד, על ההבדל בין בדורות שלנו, בין החסידים לבין המתנגדים. שפעם היה איזה חותן עשיר, שהיה לו שתי בנות. בת אחת הוא חיתן עם אחת שאוכל רק חלבי. בת שנייה הוא חיתן עם אחת שאוכל רק בשרי. והוא היה עשיר גדול, היה לו מעדנים על השולחן, אז החלבי לא חסר לו לא גבינות שמנת, ולא גבינות צון, ולא גבינה בולגרית, והבשרי לא חסר לו לא אסדו, ולא סינטה, ולא סטייקים, ולא זה. אבל זה בשרי וזה חלבי, אז אי אפשר, אז הם אוכלים על שולחנות נפרדים. יום אחד החותן הזה ירד מגדולתו, ואין לא גבינות ולא בשר, זה תפוחי אדמה. והם עדיין אוכלים, אז הוא אומר להם, תקשיבו, כשאכלתם גבינה בשר, היה סיבה, אבל עכשיו פשוט תפוחי אדמה, אתם יכולים לשבת ביחד. אז ככה רוצים להגיד על החסידים, פעם שהיה הבדלים, אז אפשר להבין, היום זה תפוחי אדמה, אין כאלה הבדלים, אפשר, לא צריך לריב כל כך. אז כדי שיהיה לריב, צריך שיהיה על מה לריב. כלומר, אם פרץ וזרח היו איזה תאומים בשבט מהשפחות, אני יודע, בנפתלי, וזה, משהו. נו, חייס, אז כאילו, בסדר, מה נריב, אבל זה עוד גבעה, כל גבעה יקרה, אבל זה... אבל פרץ וזרח הם מזרעו של יהודה. זרעו של יהודה, ממנו הולכת לעמוד הממלכה. מי רשת יהודה? מאיפה? מפרץ? מזרח? מאיפה? מנין זה יגיע? לא, זה לא, זה פוטנציאל עצום. והנה, כמו שציינת, למרבה ההפתעה המרובה, אנחנו לא מוצאים שום סכסוך בין פרץ לבין זרח. לכל אורך הדרך, תכף אנחנו נראה את זה בדברי הימים. מה הייתה הפעם היחידה שמישהו משבט יהודה ירער על מעמדו של דוד? זה היה אצל נבל הכרמלי. נבל הכרמלי, מה כתוב עליו? והוא חליבי. כן. כלומר, מבני בניו של כלב. מי זה כלב? בוא נראה בפסוקים בדברי הימים. אז כתוב, בני יהודה ער ועונה בשאלה וכולי, ער בחור יהודה רע בעיני אדוני ויותר, ותמה קטל את פרץ ואת זרח, כל בני יהודה, ובני פרץ חצרון וחמול, ובני זרח זמרי ואיתן ואימן וחלקול ודרה, כולם חמישה, ובני כרמי, אחר ישראל וכולי, אשר מעל בחרם, ובני חצרון, חצרון זה הבן של פרץ, אשר נולד לו ירחמיאל ורם וכלובי, ורם עוד את המנדב, המנדב עוד את נחשון וכולי וכולי. כלומר, מלכות בדוד יוצאת מהענף של רם, שהוא בן חצרון, שהוא בן פרץ. היחיד שירער על מלכות דוד, זה נבל הכרמלי.
שהוא מפרץ.
שהוא לא מפרץ.
מעניין.
עכשיו אתה מצפה, אם יש עירור, שזה יהיה מזרח, הם הכי זה, כי הוא הבכור.
כמו שמצאנו אצל קורח. בדיוק. מענף אחר שהוא בא ודורש.
זה לא קורה. למה נבל ירער על דוד, זה סיפור אחר, ונלמד את זה פעם. אבל זה ברור שזה לא על הרקע, זה לא על הרקע הזה של סכסוך בין אחים. איך זה קרה? מה הסיבה? מה הסיבה? תראה. התאומים האלה גדלים. הם נולדים, גדלים בבית. אתה יודע, כשאנחנו ילדים, שנתיים, שלוש, ארבע, הם רואים, הם שומעים. ילדים רואים בגיל הזה. מה הם רואים? יום אחד אבא שלהם נעלם. שואלים אותי, מאיפה אבא? כן, הרי, בוא נעשה חשבון. הם נולדים כשבדיוק במחירת יוסף. יוסף כתוב, מיד אחרי הלידה שלהם כתוב, יוסף הורד מצרימה. יוסף בן 17, יורד למצרימה, בגיל 30 הוא המלך, בגיל 30 ויש שם 7 שנות סבא, נכון? ועוד אחר כך שנתיים רעב, בגיל 39. אז זה בעצם מגיל 17 עד גיל 39, זה קרוב ל-20 שנה. זה פחות או יותר הזה. והם בני 18-20, כשאבא שלהם יום אחד נעלם, הולך, וכשהם שואלים את אמא, לאן אבא הלך? אז היא אמרה, אבא הלך, אנחנו לא יודעים אם הוא יחזור. למה?
הוא הלך למצרים.
הוא הלך למצרים להציל את בנימין. ילדים בני 18.
מה הם עומדים מזה?
נערים בני 18, שחוויית הקיום שלהם זה אבא שלנו, שם את כל עולמו, ויתר על כל עולמו, בשביל ללכת להציל מישהו אחר. אתה יודע, אני ראיתי... יש את התוכנית סליחה על השאלה. אז ביום הזיכרון ראיתי סליחה על השאלה עם ילדים של אבות שנהרגו במלחמה. וקודם כל, אתה באמת רואה את ההבדל הגדול בין ילדים שיש להם סיפור מאחורי הנפילה של אבא. הביאו שם בעיקר ילדים כאלו. לבין הילדים שלו, הכירו, זה קרה אחר, אבל כשילד אומר, אני יודע שאבא שלי היה גיבור, אני יודע שאבא שלי עשה מעשה גבורה, הייתה שם הבת של טייס מסוק, שנהרג לו מזמן, לפני 3 שנים, והוא אומר, אבא שלי באופן שבו הוא התנהג, הוא הציל את הנווט של המסוק. זה חוויה, ידידה, זה חוויה מכוננת. זה לא איזה משהו שעובר לך ליד האוזן. זה חוויה מכוננת ביותר. אז פרץ וזרח, לפי החשבון, הם בני 18 עד 20, שקורה כל האירוע עם יהודה ובנימין. ומה נצרב בהם?
האחריות.
הערבות והאחריות והנאמנות. ובזה בא לידי תיקון החטא של קין והבל, ורק בזה זה יכול לבוא לידי תיקון. סתם אחים שאין להם על מה לריב, והם לא רבים, זה לא חוכמה. הקדוש ברוך הוא יצר איזה מין מציאות של שני אחים, שיש להם את כל הסיבות להיות הכי רבים בעולם. הכי מתוסכלים, אתה יודע, הייתי לא מזמן בזיכרון יעקב שם, בגד הנדיב. אז יש שם על משפחת רוטשילד, יש שם את הסמל של המשפחה. אז יש שם נאמנות, חריצות, וזה כאילו הסלוגן שלהם. יש שם יד אוחזת 5 חיצים. הם היו 5 אחים. יש תמיד תהיו באחדות, תמיד תהיו והאבא שלהם, בכוונה הוא פיזר אותם בין הארצות, הוא אומר, אם אתם תהיו בארץ אחת, אתם תתחרו אחד בשנייה, אתם תהיו בארצות שניות, אתם תעזרו זה לזה. כל פעם, ולכן העוצמה הזאת של האחים רוטשילד, כן, הברון רוטשילד ועוד האחים שלו. אז זאת החוויה הקיומית שלהם. אז חייבים לייצר מצב כזה. קודם כל, יהודה ראה עולם חרב ובנוי וחרב. הוא ראה בדיוק למה הובילה אותו ההתנהגות, סטייל קין והבל. אמנם לא קין והבל, אמנם לא רצח, אבל כמעט. והוא ראה איך המשפחה שלו מתפרקת, והכל היה מתפרק. גם האנושות הרי בסוף התפרקה, נכון? נוח, זה הכל קרה כי התפתחות של הבל. איך אומרים באנגלית? למה הוא עושה? Why do? Because he can. כי הוא יכול. כן, למה בתימלא הארץ חמאס? למה? כי אני יכול, אם אני יכול, למה שאני לא אקח? מה הבעיה? אני חזק, אני לא אקח. יש הרבה חברות שמתנהגות ככה עד היום. אז העולם קורס. יהודה חווה את זה בזה רנפין שהמשפחה שלו קורסת. ואז הוא מחליט לעשות שינוי. זה אולי עומק התשובה. באמת ראיתי הבחנה יפה בדברי הרב שגר, שהוא אומר שהרמב״ם, כשהוא בא לתאר את התשובה, הוא לא מכניס את אמירת הסליחה. הרמב״ם מדבר על הוידוי, על הקבלה לעתיד, אבל אין אצלו סליחה. כי הוא אומר שאת הרמב״ם, התשובה היא לא אחורה, היא קדימה. היא לא חרטה על מה שהיה. עזוב לך מה שהיה, היה. מה אתה עושה קדימה? האם אתה מוכן להשתנות? האם אתה מוכן לקחת כיוון אחר בחיים? זה העיקר. כיוון אחר זה בידוי, כיוון אחר זה קבלה לעתיד, כיוון אחר זה כפרה, וכן על זה הדרך. אז גם כאן, יהודה אומר, אוקיי, מה ידעה ואהבה? האם אני מוכן לקחת כיוון אחר בחיים? יכול מאוד להיות שהערבות, אנחנו תמיד מתפעלים, מניין יהודה לקח את הכוח לערוב לבנימין, הרי זה לא מה שהבטיח לאבא שלו, והכל, אף אחד לא לקח בחשבון שבנימין יגנוב את הגביה וכו'. אבל יהודה עוד משהו מניע אותו. יש לו עוד איזה מנוע פנימי. מה המנוע הפנימי שמניע אותו? הוא ראה איך נראית משפחה שהאחים לא ערבים אחד השני, אומר, אני חוזר לבית הרוס. אז אין לי למה לחזור, אז בוא נע... ואת כל המופע הגדול הזה רואים הבנים שלו, ואני חושב שיהודה בעצמו אולי לא העריך איזה השפעה תהיה לדבר הזה מאות שנים אחר כך. מאות שנים אחר כך, אין בתוך בית יהודה, לא אצל דוד ולא אצל זה, אין מאבק בין ענף זרח לענף פרץ. הוא פשוט לא קיים. וזה דרמה, זה עצום הדבר הזה, כן? כן. חז"ל אומרים גם שיש לנו בזרח את החן, שהוא כן מזרח, וגם הוא שהוא שם נפל וכולי. יהושע אומר לו...
אפילו אישית אבל שם יותר.
אבל יהושע אומר לו, תן כבוד לאדוני אלוהי ישראל ושים תודה. בוא תודה, תתוודה. והמדרש אומר שם, מוזמנים לעיין בילקוט שמעוני, על יהושע, שהחן בהתחלה אמר, לא, מה פתאום? מה אני לא... הוא אומר לי, יהושע, אתה המצאת את הפסיקה הזאת, מה פתאום? אבל משה רבך אמר, ואכלת את שלל אויביך, ואתה אמרת לנו לא לגעת? לא, אני לא מוכן. ואז התחילה מלחמת אחים. כאילו, שבט יהודה התחיל ללחם בבני אפרים. כשראה אחן שמתחילה מלחמת אחים, הוא קרא לי, יהושע, אמר לו, אני מודה. אני מודה. אמנם לקחתי אדרת שנער ולשון זהב וכו'. מה קרה? מה קרה? מה זה?
זה בגנים.
זה בגנים. זה התיקון. קין והבל, זה התיקון. זה התחיל אצל קין, וראינו שמיד את הנסיגה, הוא מיד בונה עיר, עוד פעם הוא קורא לה כשם בנו חנוך, עוד פעם האנושות הרי ממשיכה מקין בעצם, והתוצאה שלה היא דור המבול, השלב הבא זה יוסף ואחיו, שם אנחנו, אנחנו מצליחים לעשות בלימת חירום, קרא לזה ככה, על סף התהום, הרכב בולם, ולא מתרסק, אבל עדיין יש שריטות, יש בעלה וכו', אבל התיקון העמוק והאמיתי, זה רק שיהודה ערב את בנימין, אבל יהודה לא יודע מה קורה אצלו בבית, הוא לא מבין מה המשמעות של הדבר הזה, כי הוא, יש לו בבית פצצה מתקתקת, שתתפוצץ ופוצץ את כל בית ישראל, כי אין תאומים יותר מסובכים מפרץ וזרח, ובפעולה שיהודה עושה, הוא גורם לפרץ וזרח לתקן את קין והבל. זה מעגל התיקון בספר בראשית, והכל קשור כמובן לנתינת מקום, לזולת. גם מי שלידך, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותו, ונתן, וזה, יש לו מקום. מקום בעולם, כמו שציינו את שם, שם הספר הזה.
השאלה אם הדבר, התיקון הזה, ימשיך הלאה בעתיד, כי בתנ"ך אנחנו רואים הרבה מאבקים הלאה. למה לא לומדים לקח מסיפור יהודה?
ההיסטוריה אומרת, צ'רצ'יל אמר שהדבר הכי שלומדים מההיסטוריה זה שלא לא לומדים מן הדבר. כן, זה, הסיפור הזה בוודאי ממשיך. ימשיך אחרי זה גם עם, עם דוד והאחים שלו, ועם דוד וישי. מעגלי התשובה הולכים ומתגלגלים. אבל בתור יחידה, שהיא די תחומה, אני חושב, בתוך ספר בראשית, יש לנו כאן, אני חושב, סגירת מעגל יפה מאוד. ותראה, אני מציין באוזני המאזינים, שאנחנו לא שמים לב לסיפור פרץ וזרח. הוא עובר לנו מתחת לרדאר, בגלל הרעש והמאומה של פרשת ויגש, אנחנו לא שמים לב שכאן קרה איזה, מישהו כאן שתל פצצה מתקתקת, כמובן, הכל תוצאה של העובדה שיהודה הודה בטעות, מתחיל כאן תהליך תיקון של וידוי, של חרטה, קבלה לעתיד, וגם עשיית מעשה. הוידוי של יהודה כלפי תמר הוא סוג של איזה בניין נפשי לקראת לקיחת הערבות שלו אצל יעקב אבינו. ואת כל הדבר הזה רואים התאומים, בני 5, בני 8, בני 10, בני 18, וזה נהפך לאתוס הקיום שלהם. הערבות לזולת, לשונה, לאחר, לאח שלי, למרות שהוא לא כמוני ולא חושב כמוני, לא מדבר כמוני, אבל הוא אח שלי, ואני ערב, ערב לו וערב אותו.
רב אייל ורד, רב ממרום נעיר, רב קהילת יחדה בפתח תקווה, תודה רבה וישר כוח. אנחנו נשוב וניפגש בחברות הבאה.
חזק וברוך.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.